כבוד מנהלי המוסד, שרבי יצחק כבר הפליג בשבחם, כל פעם שיש לי את הזכות לבוא למוסד הרב קוק, אז אני רואה שברוך השם יש לו בן לרב שילו חברינו, יש לו בנים, יש לו חתנים שממשיכים במורשת של רב שילו זצ"ל. כבוד היושב ראש, כבוד ידידי חתן פרס הרב מימון, ראש הישיבה הרב טל, יהודי שהישיבה שלו, מי שזוכה שם לומר שיעור מדי פעם, ויש לי את הזכות הזאת, זכות אבותיי עומדת לי כנראה, רואה שם שקידה בתורה ועבודה רוחנית והדרכת ראש הישיבה, למרות כל הקשיים, למרות כל מה שקרה לפני שנתיים, וממשיכים, ואין לו לקודש ברוך הוא אלא דלת עמוד של הלכה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, במסגרת הזמן הקצר של רשותנו, אנחנו ננסה בקצרה, ועלו אלו ימי בין המצרים, לעמוד על קדושתה של ירושלים. שהרי זה דבר בזמנו מה טוב, כאשר אנחנו מדברים על קדושתה של ירושלים ומשתוקקים לראותה ותפארתה. הכל יודעים כי שיטת אדוננו הרמב״ם, כמו שמבואר בהלכות בית הבחירה, שקדושת ירושלים מיום שנתקדשה על ידי שלמה המלך, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. למה אני אומר שקדושת ירושלים קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, ואין כך בקדושת ארץ ישראל? כך שואל הרמב״ם את עצמו, והוא משיב, כי קדושת ירושלים זה קדושת השכינה. הרי הוא אומר, והשימותי את מקדשכם אפילו בשעה שהיא שממה קדושתה עליה. לעומת זאת, קדושת ירושלים, קדושת שער ארץ ישראל, כמו שהוא מבאר אחרי זה בהלכת התוו, היא נתקדשה בקידוש ראשון על ידי כיבוש, וכשבא כיבוש נבוכדנצר וכיבש את ארץ ישראל, הרי כיבוש מבטל כיבוש, מה שאין כן בקדושה שנייה, ששיטת הרמב״ם שהיא חזקה וחזקה איננה בטלה. וכן שיטת הרמב״ם שקדושת ירושלים, גם כשיש חורבן רחמנא ליצלן, נשארה בקדושתה. כך קדושת ירושלים וכך קדושת המקדש. לעומת זאת, אדוננו הרי ודומר במקום, אמר אברהם, סברת עצמו היא זאת. ובכמה מקומות אמרינן בשס, אם אין מקדש לא יאחל. ואפילו לרבי יוסי, נסביר על ידי קדושה ראשונה, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, אנה מילה בארץ ישראל, אבל לא כן קדושת המקדש. כך נגלה לי מסוד השם ליראיו. זאת אומרת, אליבא דשיטת הרייבד, קדושת ירושלים, כאשר בית המקדש חרב, נגוזה גם חלפה, ויש לו ראיה. הרי אם הייתה קדושת ירושלים גם בזמן הזה, היה ניתן לאכול מעשר שני בירושלים. והרי אנחנו לומדים בשילי מסכת מכות, שקדושת שמעשר שני איננו נאכל בזמן הזה, אם אין מקדש ירקב. אומר הרייבד, יש לי ראיה ברורה כנגד הרמב״ם. ולא זו בלבד, אלא אפילו אותם תנאים שהם סבורים שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, אומר הרייבד, אני מי לדווקא לגבי קדושת ארץ ישראל, אבל לגבי קדושת המקדש לדעת הרייבד, הכל מודים, בטל מקדש, בטלה קדושה. ובכן, מחלוקת קיצונית. אבל חובתנו בדרך הלימוד כמובן להעיר כנגד הקושייה שמקשה הרייבד, אותה קושייה מפורסמת, שמעשר שני בהיעדר מקדש איננו נאכל. למה לא ייקחו יהודים את המעשר שני, יבואו לירושלים, ירושלים יש קדושה, ויוכלו בתוך השטח של העיר העתיקה, כי מעשר שני, גם ביות מקדש על מכונו, היה נאכל בכל רחבי העיר, גם היום יוכלו מעשר שני. מה תאמר טמאי מתים אנחנו? הרי אנחנו יודעים מן הגמרא במסכת נידה בדף וב שתקופה ארוכה אחרי החורבן היה עדיין אפר פרה אדומה, ובכן בתקופה, מה אומרת הגמרא, אם אין מקדש ירקב, גם כשאין מקדש, כאשר יהודים לא היו טמאי מתים, יכלו לקחת את המעשר שני ולאכול מעשר שני, וירושלים בטהרה, הרי זה קושיה לימטה של אדוננו הרייבד. אלא התירוץ הפשוט שרוב האחרונים נוקטים אותו, שלשיטת הרמב״ם, כמו שמתבאר באותה גמרא במסכת מכות, מעשר שני הוא קש לבכור, בכור זה קורבן, קורבן תלוי בבית המקדש, במזבח, ומכיוון שבכור איננו מוקרב מפני שאין מזבח, גם מעשר שני איננו נאכל, למרות שיש קדושה במקום המקדש, ויש קדושה בירושלים גם כשאין בית המקדש. שתי שיטות בהלכה. אני מניח שרוב התלמידי החכמים שיושבים פה יודעים שהמחלוקת הזאת הייתה בעיקר בכמה וכמה נושאים. הנושא הראשוני, הקרבת קורבנות בזמן הזה. כאשר יהודים כמו רב אליהו גריידיצר, רב צבי שקלישר, ביקשו לדון בשאלת הקרבת קורבן פסח אליבא דשיטת הרמב״ם, מפני שאליבא דשיטת הרמב״ם קדושת ירושלים נותרה. ועל זה ישנם תשובות ארוכות, למין השאלה של זיהוי מוחלט של מקום המזבח, דרך קדושת כהנים בזמן הזה, דרך תומת כהנים, והדברים הלא הם חקוקים עלי ספר. זה נושא אחד שנידון בהרבה מאוד מן הרבותינו האחרונים. נושא שני, שגם נידון בכינוס חשוב זה, זה הנקודה של עלייה להר הבית. הרי המגן אברהם, כאשר הוא מוכיח שההלכה היא כמו דעת הרמב״ם, בסימן תף קוף סמך א' סיף קטן ב', אומר המגן אברהם שפסקינן כמו הרמב״ם, והנכנס להר הבית בזמן הזה חייב קראת. זו ההלכה שמביא המגן אברהם בסימן תף קוף סמך א', כלומר תלות איסור כניסה להר הבית במלוא חומרתו הוא תלוי בשיטת הרמב״ם שקדושת ירושלים היא קיימת בזמן הזה. אגב, המוסד הזה נושא שם של יהודי גאון וצדיק, הרב קוק זצ"ל. דרך אחרת הייתה עמו. לדעתו, גם הליבה דהרייבד, איסור עלייה וכניסה להר הבית נשאר. רק הרייבד סובר שקראת אין, אבל איסור העלייה קיים. ואני מבין שכבר דיברו פה ברבים בדיון הזה של כניסה להר הבית, וחייב אדם לומר בלשון רבו, צר לי ומר לי שגם בציבור הזה נכנס ההווי של ניסיון לשנות את ההלכה דרך פשקבילים ודרך ניירות. זו מחלוקת עתיקת יומין, כאשר רוב רובם של גדולי ישראל התנגדו לעלייה להר הבית, וכאשר גדולי ישראל שהתנגדו היו חובבי ציון, כמהי תפארת ירושלים, לא פחות מאיתנו. רב שמואל סלנט ומהריל דיסקין ניצבו בחיל ובמורה לפני הכותל המערבי, מהם שפחדו אפילו להכניס את אצבעותיהם קרוב לכותל לפני השאלה של ביאה במקצת. כאשר שר בית הירושלמי אדוננו הרדבז, כאשר הוא מדבר על ההתקרבות לכותל המערבי, והיום זה גם נתפס בשוט שלו בשתי תשובות, טוען שכל היתר שאנחנו מתקרבים לכותל המערבי זה מחמת שכיסו אסונים את האפר סביבות הכותל, ויש לנו הרי דין שאין קדושת גגים ועליות בהר הבית, ולכן המקום שאנחנו עומדים מותר לעמוד. אם הייתה מתקבלת שיטתו להלכה, הרי באותו רגע שפינו את רחבת הבית וירדו בכמה וכמה שלבים יותר למטה, ייתכן ולשיטתו היה אסור לעמוד ליד הכותל אלא רק 20 אמה קדימה. אבל זה הכל מבוסס על העיקרון הזה שהוא סבור שהכותל זה לא כותל ההר אלא זה כותל הבית, והרבה מגדולי ישראל חלקו על הדבר הזה, וידוע כאשר, ככה גם שמעתי מפי מורי ורבי מרן הגרי של ישיב, ואחרי זה גם זכיתי לראות בפנים, כאשר הגאון הרב בנגיס נתמנה פה רבי צחוק כל הערה למיקרופון, כאשר הגאון הרב בנגיס התמנה פה לרייבד של העדה החרדית, אז הדרשה הראשונה שלו הייתה על אותו חידוש של הרדב"ז. בין כה ובין כה, למרות שאדוננו הרייבד כתב כך, נגלה לי מסוד השם ליריו, בכל אופן המוגן אברום נקט כדבר פשוט שהלכה היא כמו הרמב"ם, וגם אדוננו הגאון בדין מעשר שני בשולחן ערוך בסימן שלמד א' הוכיח שהמחבר פוסק כמו הרמב״ם. כאן היא הראיה שהמחבר פוסק כמו הרמב״ם, הוא אומר הלכה פשוטה. יש דין גם היום שאם נכנס מעשר שני לירושלים, ירושלים בגבולותיה, אז יש בעיה מה לעשות. הרי מה אנחנו עושים היום עם מעשר שני? הרי אי אפשר היום לאכול מעשר שני. מה אנחנו עושים עם מעשר שני? אנחנו מחללים אותו על פרוטה, מפני שזו תקנת הגאונים, כמו שהרמב"ם מביא, הורו הגאונים שמעשר שני, כיוון שאי אפשר לאכול אותו, יהיה 10% מכמות הפירות וירקות, לא תשתמש בה. הורו הגאונים והסתמך על הדין של שמואל בגמורה בערכים בדף חפתת, שהקדש ומנה שחילו לו השווה פרוטה מחולל. הורו הגאונים שמחללים מעשר שני על פרוטה. בירושלים העתיקה, אומר המחבר, שאם נכנס מעשר שני לירושלים, אסור את המעשר שני הזה להוציא חוץ לירושלים, מפני שאנחנו אומרים שמעשר שני שנכנס לירושלים קידשו מחיצות, ומכיוון שקידשו מחיצות אסור יותר להוציא אותו. אומר הגאון, מה פשט בהלכה הזאת של אדוננו המחבר שאומר שמעשר שני שנכנס לירושלים אסור להוציא אותו חוץ לירושלים? הסיבה היא, פוסקים כמו הרמב״ם. אם פוסקים כמו הרמב״ם, ירושלים העתיקה בקדושתה, מעשר שני נכנס לתוך ירושלים, קדשו מחיצות. אם היינו פוסקים, אומר הגאון, כמו הרייבד, מעשר שני נכנס לירושלים, לא קרה כלום, תחלל אותו בירושלים. ומסתום רב יהושע פולק, זוכר שהיה פעם זמן שהיה פה מועצה דתית בירושלים והיו מפרישים בעיר העתיקה, היה חנויות בעיר העתיקה, אחת הבעיות הקשות ביותר של הפרשת תרומות ומעשרות בעיר העתיקה הייתה שאם לא היו מצליחים להפריש תרומות ומעשרות לפני הכניסה לעיר העתיקה, בהנחה שהעיר העתיקה באיזשהו מקום היא שווה לירושלים בקדושתה, לא שאלה חומה של סולימן גורמת משהו, אבל פחות או יותר זה השטח, אז אם היו מכניסים תבל לירושלים והיו מפרישים את זה ברובע היהודי והיו קובעים מעשר שני ברובע היהודי, הייתה בעיה מאוד מאוד קשה אם זה היה מעשר שני שלא נטמע. אבל זה כמובן חורג משיחתנו היום, אבל העיקרון למדנו דבר אחד, מחלוקת רמב״ם רייבד, ירושלים יש לה קדושה בזמן שאין בית המקדש, או אין לה קדושה בזמן שאין בית המקדש. הוריי ורבותיי, אני מבקש בדקות שנותרו להעיר, אני מקווה אולי גם באלף, כמה נושאים שכביכול לא מדברים עליהם, והם לכאורה תלויים במחלוקת הרמב״ם והרייבד. ניתן דוגמה. הגמרא אומרת בשלהי מסכת כתובות, שיש דין של הכל מעלין לירושלים. יש הכל מעלין לארץ ישראל, כלומר כאשר בני זוג מתווכחים יכול אחד מבני הזוג לקוף את השני בעיקרון לעלות לארץ ישראל, יש דין של הכל מעלין לירושלים. לכאורה האם נוהג בזמן הזה דין של הכל מעלין לירושלים? היינו יכולים להגיד במושכל ראשון גם זה תלוי בשאלה האם יש קדושת ירושלים בזמן הזה, כי הרי כשאתה דן בשאלה הכל מעלין ירושלים, למה הכל מעלין ירושלים? אתה יכול להגיד הכל מעלין ירושלים מחמת שיש בית המקדש. לדאבון לב לא זכינו, הלוואי ועוד נזכה לפני בו המועד הקרוב, אבל אם חלילה לא נזכה ובתשעה באב נשב על קרקע של ירושלים, שאלת השאלה אם יש דין של הכל מעלין ירושלים. היינו אומרים, אולי זה תלוי ברמב״ם וברייבד בזמן הזה. אומר החתם ספר בתשובה המפורסמת ברי שלמד א', לדעתו, לא הכל הסכימו עמו, אבל החתם ספר אומר, מרח אדם ספר בתשובה בסימן ריש למד דלת, יש וקיים הדין של הכל מעלין לירושלים, בין הליבה דה רמב״ם, בין הליבה דה רייבד. מפני שהדין של הכל מעלין לירושלים, הוא איננו נובע מהדין של קדושת ירושלים, מבחינת קדושת המחיצות לגבי דיני ירושלים והמקדש, אלא הוא נובע מזה שירושלים משער השמיים, וזה היא נתקדשה מיום ברו השם שמיים וארץ, וזה לא בטל. ומחמת כן, קדושת ירושלים לגבי הדין של הכל מעלין לירושלים קיימת גם היום, אין הליבה דה הרמב״ם, אין הליבה דה הרייבד. אבל ניקח אולי ברשותכם דין אחר, שלכאורה הוא כן יהיה תלוי ברמב״ם והרייבד. נשתמש בדברי גדול פוסקים מתקופתו, סמוך לתקופתו של החתם סופר, הלא הוא הנודע ביהודה. הנודע ביהודה במעדות, בצדיק א', דן בשאלה מפורסמת. הגמורה אומרת בראש השנה בסוכה, בעוד מקומות הגמורה אומרת, חייב אדם להגביל פני רבו ברגל. מקור הדברים, ממה שאמר לבעלה של האישה השונמית לאשתו כאשר היא מבקשת ללך אל אלישע, מדוע את הולכת אליו היום, לא שבת ולא חודש, ומזה אנחנו לומדים שחייב אדם להגביל פני רבו ברגל. ההלכה הזאת היא מובאת ברמב״ם, מובאת ברמב״ם בהלכות תלמוד תורה, איננה מובאת בטור ובמחבר. אין אצל מרן המחבר הלכה של חייב אדם לראות פני רבו ברגל. אומר הנודע ביהודה חידוש עצום, אומר כל אחד יודע מהו ההבדל בין המובא ברמב״ם והמובא בשולחן ערוך. המובא ברמב״ם כולל גם הלכות שאינם נוהגות בזמן הזה, אלא הם הלכות שנוהגות לעתיד לבוא בעזרת השם יתברך בקרוב. המחבר מביא הלכות שנוהגות בזמן הזה. אומר הנוידה ביהודה הגמורה בקידושין אומרת, בדין של כיבוד אב, יש דין של אייבו. אייבו אומר שאדם איננו חייב לכבד את רבו או את אביו יותר משני פעמים ביום, כדי שלא יהיה כבוד רבו גדול מכבוד השכינה. וכיוון שכבוד השכינה אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים פעמיים ביום, זה המינימום שמחייב בכבוד רבו. אומר הנודע ביהודה, הרי ירושלים מקודשת ואנחנו לא עולים ברגל לירושלים, אנחנו הרי לא מקיימים את מצוות עלייה לרגל, אז הכיצד אנחנו נגיד לבני אדם לקיים חובת הגבלת פני רבו ברגל, כאשר הגבלת פני השכינה לא מקוימת על ידינו? כך אומר הנודע ביהודה, ומשום כך לדבריו הרמב״ם שדרכו להביא הלכות שנקיים בעזרת השם לעתיד לבוא, הביא את ההלכה הזאת, מהרה ייבנה בית המקדש, כאשר ייבנה בית המקדש יחזרו להקביל פני השכינה ברגל, יחיוב להקביל פני רבו ברגל. בזמננו המחבר לא יכול להביא את ההלכה הזאת, כי אם אנחנו נגיד שחייבים להקביל פני רבו ברגל, ואומר נתת ההלכה שרבו חשוב חלילה מן השכינה וכך לא יעשה, לכן אומר הנוידע ביהודה, המחבר והתור לא הביאו את ההלכה הזאת. והרבה קולמוסין נשתברו על ההלכה הזאת של הנודע ביהודה. ידוע גם ההגעה של בן המחבר במקום שמביא מוגן אברום בשולחן ערוך בשין א' לגבי הולך לדבר מצווה, אז כתוב שם שהדוגמה של הולך לדבר מצווה זה לראות פני רבו. אותו דבר גם יש לנו בהלכות תשעה באב בתף קופנון א' לגבי העניין הזה של בא במים בהולך לדבר מצווה, והדוגמה היא הולך לראות פני רבו. הרי לך שהמגן אברהם סבר שהמחבר כן מדבר על חייב אדם לראות פני רבו ברגל, אבל זו קושייה של בן המחבר. מצד שני הנודע ביהודה יש לו תימוכים גדולים, איפה ההלכה? ההלכה פסוקה ברמב״ם, שתי סוגיות בגמרא, למה הדברים הללו לא מופיעים? פעם ראיתי בספר המדרש והמעשה שהוא מקשה קושיית ברזל על הנודע ביהודה. נביא גמרא במסכת סוכה, שני המוראים, רבותיי המוראים,
למיטב ידיעתי, מסתום מהיושב ראש לא יחלוק על זה, זה כבר אחרי החורבן, שני המוראים, לא תנאים, הולכים לדבר מצווה ופטורים מסוכה, אומר רש"י במקום, הלכו להגביל פני רבם. נו, ראיה, כנגד הנוי דביודה. ככה שואל בעל המדרש והמעשה. אבל באמתחתו, כגודל הקושייה, כגודל התירוץ, הוא אומר, יש לי תירוץ פשוט. הנוי דביודה דיבר לפי אותם פוסקים, ולשיטה סרמב"ם, שאומרים שקדושת ירושלים בזמן הזה קיימת, וככה גם פוסק המחבר. אם קדושת ירושלים קיימת, אז יש קדושה במקום המקדש, ולא עולים לרגל במקום המקדש. הכיצד תלך להגביל פני רבך ברגל, ומקום המקדש שמם ברגל? זה הנוי דביודה. האמוראים הללו סברו שקדושת ירושלים איננה קיימת בזמן הזה. אם קדושת ירושלים איננה קיימת בזמן הזה, הרי לדעתם יש חובה להגביל פני רבו ברגל. כלומר, הוא שם את השיטה של הנוי דביודה תלויה במחלוקת הרמב"ם והרייבד. היה אפשר להאריך ולהביא ראיות לכאן ולכאן, אבל נדמה לי שכבר חידשנו חידוש אחד בפעם הראשונה שזכינו להופיע פה בכינוס לתורה שבעל פה, שדרשן שמדבר יותר מ-40 דקות חייב בנטילת ידיים לכל הציבור. אז לכן אנחנו נעיר רק עוד הערה אחת ובזה נסיים. מוריי ורבותיי, היו היה אחד מגדולי הפוסקים הספרדים שאמר הערה גדולה בקדושת ירושלים, וגם הוא תמך יתודותיו בדברי אדוננו הכסף משנה, וכה היו דבריו. ישנו קושי גדול מהי שיטת הכסף משנה לגבי שמיטה בזמן הזה. כביכול סתירות נמצאים בדבריו, פרק ב' בלכות שמיטה, פרק ד', פרק י', כל מקום משמע בעינינו הפשוטות כמין סתירה בדברים. כותב הוא בדיבור המתחיל שמגיע לגודל התמיה, רוצה לומר דבר אחד, שיטת הרמב"ם. לאמור, טוענו כך, הכסף משנה סובר ששמיטה בזמן הזה איסורה מדרבנן. במה דברים אמורים? בתל אביב ובחיפה וברחובות. לעומת זאת, בירושלים שמיטה בזמן הזה מדאורייתא. למה בירושלים בזמן הזה שמיטה מדאורייתא? מפני שקדושת ירושלים לא בטלה. למה קדושת כל הארץ היא רק דרבנן? מפני חיסרון של יושבי עליה, שזה יתקדש בקדושה שנייה, וצריך את כל כלל ישראל, כי זה תלוי ביובל, אבל קדושת ירושלים, לדעתו, נשארה, ולכן, אומר הכסף משנה, במקום שהוא אומר שקדושת, שחובת השמיטה היא מדאורייתא, בירושלים הוא מדבר. במקום שהוא אומר מדרבנן, בשער ארץ ישראל הוא מדבר. שוב, חידוש גדול, הרבה קולמוסין אפשר להקשות עליו. אבל אנחנו רק רצינו לציין מספר מראי מקומות ולהתפלל בציבור ולהתחנן לפני השם יתברך, מהרה יערנו ירושלים בבניינה ובית המקדש בהר נישא.